ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. המדרש אומר בפרשת תרומה, שדי לא מצאנו שגי כוח. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, עשה לי משכן, התחיל מטמיע, ואומר, כבודו של הקדוש ברוך הוא מלא עליונים ותחתונים, והוא אומר לי, עשה לי משכן. ועוד היה מסתכל ורואה ששלמה עומד ובונה בית המקדש שהוא גדול מן המשכן, ואמר לפני הקדוש ברוך הוא, כי אמנם יושב אלוקים על הארץ. ואמר משה, ומה בית המקדש שהוא יותר ויותר מן המשכן? שלמה אומר, כן, משכן על אחת כמה וכמה. לכך אמר משה, יושב בסתר עליון. ממשיך המדרש ואומר, אמר הקדוש ברוך הוא, לא כשם שאתה סבור, כך אני סבור, אלא 20 קרש בצפון, 20 בדרום, ושמונה במערב, ולא עוד, אלא שירד ואצמצם שכינתי בתוך המה על המה. זאת השאלה הפשוטה, מה זה פירושו של דבר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. קדוש ברוך הוא שהוא אין גבול לכוחו, והוא נמצא בכל מקום, מה פירוש? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אבל זו גדלותו של הקדוש ברוך הוא, שהוא בעצם למעלה מכל גבול. ואין אצלו גודל וקוטן. מדרש נוסף אומר, ויקחו לי תרומה, רבי ברכיה פתח, לך השם הגדולה והגבורה, ככל בשמיים ובארץ. אתה מוצא שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא למעלן, ברא למטן. למעלה ברא זבול וערפל, שנאמר וראה מזבול קודשך, ערפל דכתיב ומשה ניגש אל הערפל, הוא כתיב ובעד ערפל ישפוט, ולמטה אז אמר שלמה, השם אמר לשכון בערפל. כתיב בנו בניתי בית זבול לך, ולמעלה השרפים עומדים ממעלו, למעלה השרפים עומדים ממעלו, למטה נצי שיטים עומדים, פה עומדים ושם עומדים. כלומר, המדרש בעצם הביא דוגמאות רבות, שכל מה שנאמר, כן, נאמר על ריבונו של עולם שהוא למעלה, השמיים, במקום למעלה מהמציאות, כך אותו דבר למטה. זאת אומרת, שזה לעומת זה הקדוש ברוך הוא עשה. הקדוש ברוך הוא, יש לו למעלה בית מקדש עליון של מעלה, ולמעלה הוא גדול וגבוה, מעין למעלה מכל גבול, וכאין זה יש כאן בעולם הזה, כל מה שיש למעלה, כביכול משתלשל והולך ומופיע כאן בתוך המציאות בעולם הזה. ומסיים המדרש, ולא עוד אלא שחביבים כל מה שלמטן משל מעלה. הרי למעלה זה הרבה יותר מפואר כביכול, למעלה מכל פאר וכל גבול. ואף על פי כן, ולא עוד אלא שחביבין כל מה שלמטן משל מעלן. תדע לך, שניח מה שלמעלן וירד בשל מטן, שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בזוהר יש עוד ביטוי ציורה דעודה דבראשית, וציורה דמשכנה, וציורה דברנש חד עינון. כלומר, כביכול הציור, ההופעה של מעשה בראשית, ושל המשכן, ושל של האדם, זה כביכול דבר אחד. כל מעשה בראשית הם כאילו רמוזים במשכן. וכל מעשה בראשית וכל המשכן רמוזים גם באדם. כל האיברים שיש באדם כביכול יש גם במשכן. יש מוח ויש לב ויש מעיים כביכול, קיבה, יש שולחן ויש ארון, יש עיניים במשכן. אולי זה המנורה. כל, כביכול, כל רמה חברים שעשה גידים שיש באדם, כל צורתו של האדם היא מעין ציור קטן של כל העולם כולו. האדם עולם קטן. העולם אדם גדול. והכל בעצם גם רמוז במשכן. המשכן יש בו התמצית הקדושה של כל ההופעה, של כל המציאות כולה. כל מה שיש למעלה, יש למטה. משכן של מעלה ויש משכן של מטה. ועל פי זה, ועשו לי משכן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אז אפשר להסביר, עשו לי מקדש זה גם כפשוטו, משכן, ואחר כך מקדש, בירושלים עיר הקודש, וגם בתוך, ושכנתי בתוכם, בתוך ישראל. כי גם כל אדם ואדם מישראל הוא בחינת בית מקדש קטן, בית מקדש מעט. כי כל מצווה שהקדוש ברוך הוא מצווה, היא בעצם לתמיד, לדורות. היא לא פוסקת. חסידות תמיד רגילים לחזור על הדברים הללו ולומר שכל מה שהקדוש ברוך הוא מצווה זה נצחי. כל מצווה היא נצחית. ולא במובן זה שהיא תתחדש אף על פי שהיא פסקה, אלא שאפשר לקיים אותה באופן פנימי, באופן רוחני, תמיד. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זאת מצווה שאפשר לקיים אותה לא באופן מעשי, אם לא באופן מעשי, אז באופן רוחני, פנימי, תמיד. ככל אשר אתה מורה בהר, וכן תעשו. אומר מפרשים וכן תעשו לדורות. אם יובד אחד מן הכלים, אז תעשו כלי חדש. כך, כמו שאתם מצווים לעשות את הכלים במשכן, כך תמיד צריך כל הזמן להמשיך לעשות את זה תמיד. ועל פי הכיוון הזה, וכן תעשו גם אתם כלים. וכיוון שכל אדם ואדם הוא מעין משכן להופעת השכינה, אז כל כלי וכלי שיש לו, יד ורגל ועיניים ואוזניים ואף ופה, כל האיברים כולם צריכים להיות מתאימים להשראת השכינה. שלא יהיה איבר אחד מהאיברים שלא מתאים להשראת השכינה, כי אחרת חסר בכלי המקדש. כי כלי המקדש צריכים להיות כולם בשלמותם. צריך להיות מזבח ומזבח הזהב, וצריך להיות ארון, וצריך להיות מנורה, וצריכים להיות כל הכלים, וכן האדם. צריך להיות לו כל איבריו, כולם מושלמים וכולם מוכנים להופעת השכינה. כולם משרתים את הופעה של השכינה. אדם צריך להתבונן שכל מצווה שהוא מקיים, באיזה ועבר שהוא מקיים, העבר הזה נעשה כלי להופעת השכינה. מין בית מקדש מעט. חכמינו זיכרונם לברכה אמרו, שכשחרב בית המקדש, אז אמרו, לא טיטוס החריב את בית המקדש, אלא אמרו לו, קמח טחון טחנת. זה כבר היה, בית המקדש היה הרוס. זה רק היה בחיצוניות, כאילו קיים, אבל בעצם היה הרוס. ולמה? מפני שישראל לא השכינו את השכינה בתוכם. וכיוון שהשכינה לא יכלה לשחות בישראל, אז הבית הזה נהיה בית ריק כביכול. וכמח תחון תחן. ובניין בית המקדש העתידי, גם כן באותו האופן. ככל שישראל יכשירו את עצמם, ויהיו מוכנים להשרת השכינה בתוכם, וכל עבר ועבר יהיה עבר שמשמש להשראת השכינה. הידיים, חס וחלילה לא לעשות שום דבר שלא מתאים להשראת השכינה. חס וחלילה לא להכניס תומה לבית המקדש, לא להכניס איזה קלקול, לא להכניס איזה הירור של חטא בתוך המוח, שזה המוח אולי הוא מרמז לקודש הקודשים. להכניס חש וחלילה איזה קלקול לקודש הקודשים. נפש החיים מתאר את הדבר הזה בצורה מאוד חריפה, שמה שעשה טיטוס, שחזל אומרים שהוא רצה כאילו לפגוע, לבזות את בית המקדש, אז הוא הכניס זונה לקודשי הקודשים, ועשה שם עבירה איתה. אומר נפש החיים, שכשאדם מכניס עירור רע בתוך מוחו, מסוג הזה של עירורים רעים, עירור של עריות, זה יותר גרוע ממה שעשה טיטוס. שהוא גוי, ואין לו כוח לפעול בעולם ובמציאות, ואדם מישראל, שיש בו קדושה וסגולה, והוא בעצם בית המקדש למקום השראת השכינה האמיתי, כשחס וחלילה הוא מערר איזה הירורים לא טובים, ומכניס במוחו ובליבו איזה הירור לא טוב, זה גרוע, זה מכניס למקום הקודש דברים כל כך מקולקלים, מטמאים, שמטמאים את המקדש. וכששומרים על הקדושה, וכששומרים על הלב, ושומרים על הידיים, ושומרים על העיניים, ושומרים על הפה, ולא רק שומרים במובן זה שלא עושים שום דבר שלילי עם האיברים, אלא עושים איתם מעשה קודש וחושבים על זה, שכשאני הולך לבית המדרש, אז הידיים שלי, הרגליים שלי עכשיו, הם מקום משכן להשראת שכינה. הדום לרגלי הופעת השכינה כביכול. הרגליים הולכים אל הקודש. כשאדם מניח תפילין, הידיים והראש הם משמשים את הקודש. כשאדם מברך בפיו, אז הפה מתקדש. וכן כל עבר ועבר שאדם עושה את המצווה, וכמובן כל העברים כולם משותפים בכל מצווה שאדם עושה. גם כשהוא עושה את המצווה בפה ובמחשבה, אז כל הגוף כולו הוא שותף ומשרת את המטרה הזאת, כי כשאדם אוכל ויש לו כוח אחר כך ללמוד, ואכל בישרדי טורה, ואחר כך יש לו כוח בהירות במחשבה, אז גם האכילה שלו נהיית משרתת את הקודש. וגם האיברים המשמשים לאכילה, הם נהיים משרתים את הקודש. לכן כל פעולה שאדם עושה, בעצם כשהוא מתבונן, היא משרתת את הקודש. וכשהוא חושב על זה, ועושה את זה במגמה כזאת, הוא נעשה מקום להשראת השכינה. וככל שהמקום, האדם יותר מתקדש, ויהיו אנשים שמתקדשים, והם נעשים כביכול בית מקדש, אז אנחנו נזכה גם להשראת השכינה ממש, בכלל ישראל, בבית המקדש, שיבנה במהרה בימינו. המדרש מוסיף עוד, וקושר את השראת השכינה בישראל, בניין המקדש, למתן תורה. המדרש אומר, ויקחו לי תרומה, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי, אל תעזובו. אל תעזובו את המקח שנתתי לכם. הוא מקח טוב מאוד, לא לעזוב אותו. יש לך אדם לוקח מקח שיש בו זהב ואין בו כסף. יש בו כסף ואין בו זהב. אבל המקח שנתתי לכם יש בו כסף שנאמר, אמרות השם, אמרות תאורות, כסף צרוף. יש בו זהב שנאמר נחמדים מזהב ומפז רב. כלומר, בתורה בעצם יש את כל המעלות שיש בכל דבר שיש בעולם. יש בכסף מעלות, יש בזהב מעלות. יש אנשים עוסקים בכסף, יש אנשים עוסקים בזהב, מתקשטים בזה, יש מעלות לכל דבר. כסף עובר לסוחר, זהב דבר יותר לקישוט. כל דבר יש לו התפקיד שלו. יש אדם לוקח שדות אבל לא כרמים, כרמים ולא שדות. אבל המקח הזה יש בו שדות ויש בו כרמים, שנאמר שלחייך פרדס רמונים. יש לך אדם לוקח מקח ובני אדם אינם יודעים מהו. אבל משכר הסרסור שנתוודה מה לקח. כך התורה אין אדם יודע מהי. אלא משכר שלקח משה שנאמר, ומשה לא ידע כי קרן אור פניו ודברו איתו. כל פניו השתנו, פניו מהירים, קרני אור, מהירים מתוך פניו של משה. לפי דמי התיווך, אפשר להגיד, להבין את הערך של הסחורה, של המקח. יש לך מקח שמי שמחרו נמכר עמו? אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מכרתי לכם תורתי, כביכול נמכרתי עמה שנאמר ויקחו לי תרומה. משל למלך שהייתה לו בת יחידה. בא אחד מן המלכים ונטלה, ביקש ללך לו לארצו וליטול לאשתו. אמר לו, ביתי שנתתי לך יחידיתי, לפרוש ממנה איני יכול. לומר לך, אל תתלה איני יכול. הגיעה שעת הפרידה של הבת מהאבא, בת יחידה, אבל היא כבר נשואה. מה עושים? לפרוש ממנה איני יכול, ואל תתלה, איני יכול לומר לך, לפי שהיא אשתך. אלא זהו טובה, עשה לי, שכל מקום שאתה הולך, קיתון אחד עשה לי, שאדור אצלכם, שאיני יכול להניח את ביתי. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, נתתי לכם את התורה, לפרוש ממנה איני יכול, לומר לכם, אל תתלו, איני יכול, אלא בכל מקום שאתם הולכים, בית אחד עשו לי שאדור בתוכו שנאמר ועשו לי מקדש. נתינת התורה לישראל כביכול קושרת את ריבונו של עולם עם עם ישראל, ונתינת התורה לישראל זה בעצם השארת השכינה. זה דבר אחד. התורה, כל מה שעושה אדם מישראל, כל מה שעושים כלל ישראל בדברי תורה, מיד שכינה כנגדו. אחד שעוסק בתורה, שכינה כנגדו. 10 שעוסקים בתורה, שכינה עמהם. אדם עוסק במצווה, הוא מגלה את רצון השם. הופעת שכינה. כל מצווה שאדם עושה זה בעצם הופעת שכינה. נתינת התורה זה השראת השכינה בישראל. קיומה של תורה זה הופעת השכינה בישראל. ולתת לזה ביטוי ממשי, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. שוב אומר המדרש מעין עוד משל. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אל תקריא מורשה אלא מאורסה. מה חתן זה? כל זמן שלא נשא ארוסתו, הוא מתארח אצל חמיב. כל הזמן הוא רוצה לבקר את הכלה, הוא הולך אל חמיב. מי שנשאה, הרי אבי הבא אצלו. כך עד שלא ניתנה תורה לישראל, הוא משה עלה אל האלוקים. יש לו שם כלה, הוא הולך לבקר אותה. הוא משה עלה אל האלוקים. מי שניתנה תורה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. דבר אחר, אל תהי קורא מורשה, אלא מאורסה. מלמד שהתורה ארוסה היא לישראל, שנאמר, והרסתיך לי לעולם, ומניין שהיא כאשת איש שיסורה להקום, שנאמר, יחטא איש אש בחיקו ובגדיו לא תשרפנה, אם ילך איש על גחלים ורגליו לא תכוונה, כן הבעל אשת רעהו. ואש זה התורה. אז לא יכול להיות, התורה היא ארוסה לישראל. מקודם, המדרש הזכיר, כביכול התורה היא ארוסה למשה. כי על ידי משה ניתנה התורה לישראל. אבל בסופו של דבר, התורה היא ארוסה לכל ישראל. קשר של עם ישראל עם התורה נמשל לקשר של ירוסין, לקשר של נשואין. התורה היא משלימה את האדם. אדם בלי אישה הוא נחשב פלגה דגופה, אדם בלי תורה הוא פחות מפלגה דגופה. אין, חסר לו כל התוכן הרוחני, כל המשמעות, כל עניינו. והחיבור של אדם עם התורה זה חיבור והיו לבשר אחד. והמשל הזה של ארוסה, זה צריך לבטא את החביבות שצריכה להיות כלפי התורה. התורה משלימה את האדם, כמו האישה שמשלימה את האדם, ואדם מרגיש קשר אליה, קשר של אהבה, שאי אפשר לבנות חיים משפחתיים בלי שיש אהבה אמיתית, עמוקה. כך על אחת כמה וכמה, אהבת התורה. ועשו ארון עצי שיטים, הדבר הראשון שנזכר בכלים שיש לעשות, אומר המדרש, מה התורה קדומה לכל הכל, קדמה לכל העולם, כך במעשה המשכן נקדים את הארון לכל הכלים. מה האור קדם לכל מעשה בראשית, דכתיב היומר אלוקים יהי אור, אף במשכן התורה שנקראת אור, דכתיב כינר מצווה ותורה אור, קדמו מעשיה לכל הכלים. זה מתאים למה שאנחנו אמרנו מקודם, שיש קשר בין בריאת העולם, בריאת העולם זה עצם התממשות של התורה. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. המשכן זה הדגם הרוחני, הפנימי, של מה שיש בכל הבריאה כולה. אז כמו בבריאה, האור מופיע מקודם, האור זה התורה. כך במשכן, הארון הוא הדבר הראשון שנזכר. כתוב ב... ועשו ארון בכל מה ש... מפני מה בכל הכלים האלה כתיב ועשית, בלשון יחיד. ובארון כתיב ועשו ארון, אמר רבי יהודה ברבי שלום, אמר להם הקדוש ברוך הוא, יבואו הכל ויעסקו בארון כדי שיעסקו כולם לתורה. כלומר, כאן לשון רבים, כולם שותפים בארון. אמר רבי שמעון בר יוחאי, שלושה כתרים הם, כתר מלכות, כתר כהונה וכתר תורה. כתר מלכות זה שולחן, דכתיב בו זר זהב סביב. כתר כהונה זה המזבח, דכתיב בו זר זהב סביב. כתר תורה זה ארון, דכתיב בו זר זהב. למה נכתבים זר ונקראים זר? אלא לומר לך, אם אדם זוכה, נשים לו זר. ואם לאו, זר. ומפני מה בכולם כתיב ועשית לו, ובארון כתיב ועשית עליו, ללמד לך שכתר תורה מעולה יותר מכולם. זכה אדם לתורה כאילו זכה לכולם. לא תהיה קינה, כהנים יש להם מעלה מיוחדת, מלאכים. התורה היא הכתר הגבוה מכולם, וזה כל אחד יכול לקחת. כל אחד יכול לבוא וליטול את התורה. אני חוזר למדרש. שדי לא מצאנו שגי כוח. הפסוק הזה צריך ביור. במבט חיצוני, זה לשון לא, 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 לא ראויה. לא מצאנו רב כוח. הפשט של הפסוק, לא מצאנו משתמש בכוח רב, יותר ממה שמתאים לבריות. כך אמר אליהו, זה פסוק באיוב, לא מצינו כוח גבורתו של הקדוש ברוך הוא עם בריאותיו, שאין הקדוש ברוך הוא בא בתרחות עם בריאותיו. לא בא על האדם, אלא לפי כוחו. אתה מוצא כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה לישראל, אילו היה בא עליהם בחוזק כוחו, לא היו יכולים לעמוד. שנאמר, אם יוספים אנחנו נשמע את כל השם, הם חשבו שהם מתים. אלא לא בא עליהם, אלא לפי כוחם, שנאמר כל השם בכוח, בכוחו אינו אומר אלא בכוח לפי כוחו של כל אחד ואחד. זה גם אמור כלפי הבניין המשכן, שקדוש ברוך הוא לא תובע להקים בית מקדש בלי גבולות, אלא לפי, כמו שאתם יכולים, לפי כוחכם. וכן גם נתינת התורה, כל אחד לפי כוחו. אל יאמר האדם, התורה היא גדולה, אני לא יכול להספיק את כולה, אלא כל אחד, ריבונו שלהם, נתן לו את התורה לפי כוח, לפי מה שהוא יכול לקחת, לפי מה שהוא יכול לקבל, לפי יכולת השגתו, לפי זיכרונו, לפי כוח קיומו, אבל לפי כוח קיומו. לא פחות וגם לא יותר. יש כאלה שמפריזים ביותר, גם זה לא נכון. אדם לא צריך להתאמץ יותר מכוחו, בסופו של דבר הוא מספיק פחות. אבל גם לא פחות מכוחו. וכשאדם משתמש בכל הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, אז הוא מוסיף, מוסיף לו עוד. אם הוא לא ישתמש עדיין בכל הכוחות, אין לו זכות לבקש עוד. קודם תנצל את כל הכוחות שלך. אבל אם אדם באמת מנצל את כל הכוחות שלו, הוא משתדל מאוד, מובטחת לו סייעתא דשמיא. מובטח לו שיהיה לו יותר כוחות, והתחדשו לו כוחות שלא היו לו מקודם. כישרונות, זיכרון, דביקות. אם הוא משתדל כפי כוחו, מובטח לו אחר כך עוד תוספות. אבל כל אחד לא צריך יותר מכוחו. כל השם בכוח לפי כוחו של כל אחד ואחד. ואני רוצה עוד להתייחס למצווה של בית המקדש שהיא קיימת עוד היום. זה מצוות מורה מקדש. הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, פרק שביעי, מצוות עשה לירא מן המקדש שנאמר ומקדשי תיראו. ולא מן המקדש אתה ירא, אלא ממי שציווה על יראתו. כלומר, מצוות מורה מקדש היא מורה מריבונו של עולם שציווה על יראתו. ואיזו יראתו? לא ייכנס אדם להר הבית במקלו, או במנהל שברגליו, או בעפודתו, או באבק שעל רגליו, או במאות הצרורים לו בזדינו, ואין צריך לומר שאסור לרוק בכל הר הבית. לא יעשה הר הבית דרך שיכנס מפתח זו ויצא מפתח שכנגדה. זאת אומרת, מצוות מורה מקדש אנחנו מקיימים היום. לא נכנסים למקום הר הבית, למקום בית המקדש, מצד מצוות המורה. לא להיכנס בצורה לא הגונה, וגם כמובן, טמאים אסור להם להיכנס לבית המקדש. אף על פי שהמקדש היום חרב בעווננו, חייב אדם במוראו, כמו שהיה נוהג בו בבניינו. כלומר מצוות מורה מקדש גם היום. לא ייכנס אל המקום שמותר להיכנס לשם. לא יושב בעזרה ולא יקל ראשו כנגד שער המזרח, שנאמר, את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו. מה שמירת שבת לעולם? אף מורה מקדש לעולם, שאף על פי שחרב בקדושתו עומד. יש עוד הלכות הקשורות במורה מקדש. אסור לאדם לעולם שיפנה או שישן בין מזרח למערב. ואין צריך לומר שאין קובעים בית הכיסא בין מזרח למערב, בכל מקום, מפני שההיכל במערב. לפיכך, לא יפנה לא למערב ולא למזרח, מפני שהוא כנגד המערב. אלא בין צפון לדרום, נפנים וישנים. וכו'. כל המטיל מים מן הצופים ולפנים לא יושב ופניו כלפי הקודש, אלא לצפון ולדרום, או יסלק הקודש לצדדים. זאת אומרת, זה מצווה בעצם בכל מקום בעולם. ועוד הלכות הקשורות במורה מקדש. מטעם זה, מאז ומתמיד, הורו הרבנים הגדולים בישראל, שלא נכנסים למקום מה שהיום קוראים הר הבית, אף על פי ש... יכול להיות שהוא קצת יותר גדול לשטח הזה היום ממה שהיה אז, אבל לא כל כך ברור הדברים בדיוק, הגבולות המדויקים. אז מטעם זה נהגו וקבעו גדולי ישראל, התחיל מהרב זצ"ל, שהנושא הזה עלה לפרק, והרב כתב תשובה ארוכה, שגם הרייבד, שהוא חולק על הרמב״ם ואומר שקדושת בית המקדש לא קיימת, כלומר קדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא, וגם קדושה שנייה של בית המקדש לא קידשה לעתיד לבוא, אלא בעזרת השם בית המקדש השלישי יתקדש מחדש בדרגה גבוהה יותר ממה שהיה בית המקדש הראשון והשני. גם הרייבד אומר, הרב אומר שאסור להיכנס, אולי לא חיוב קראת, אבל כל איסור אסור לעבור עליו, ולטעתו של הרב לא פליגה בזה הדבר. גם אם פליגה, כמובן מחלוקת בספיקא דאורייתא, אנחנו תמיד הולכים לחומרה. לא צריך לחשוב שהדרך להתקרב לקיום מצוות בית המקדש היא חייבת להיות דווקא בדרך הזאת, שלא כפי שהורו תמיד גדולי התורה. יש אנשים שחושבים שהדרך שהם ייכנסו עכשיו איפה שמותר לדעתם להיכנס, זה יבטיח יותר את אחיזתנו שם, זה יבטיח יותר את הזיכרון בית המקדש וההתקרבות לבית המקדש. אני לא אומר כך. אני אומר שמורה מקדש הוא יביא את ה... הזירוז של בניין בית המקדש. ומאחר שכל רבותינו הגדולים, זה מתחיל מהרב, הרב ציודה, ואחר כך לא שמעתי שהרב ישראל אמר אחרת, אני חושב שגם הוא, הרב שפירה, זכרונם לברכה, אז מורת רבו זה גם כן מצווה. ואפילו נניח מישהו חושב שהוא בירר ב-100% שמותר להיכנס. אבל יש בגמרא כל כך הרבה דוגמאות שאדם עושה כמו רבותיו. יש בליל פסח, רבותיו אכלו שני התבשילים אורז, אחד מהם גם נהג לאכול אורז. מה מיוחד באורז? הרב כך עשה. לעשות מה שהרב אומר, זה ערך מיוחד. לראות איזה שייכות, איזה קבלת מרות. מורה רבך כמורה שמיים. לכן בעניין הזה, אני חושב שלא צריך להיות ספקות. לפעמים שואלים אותי, מפעם לפעם שואלים אותי, אפשר לעלות, אי אפשר לעלות. לא בדרך זאת אנחנו צריכים לפרוץ קדימה. לא צריכים להקדים את המאוחר. לא צריכים להכניש אש זרה למקדש. לא צריך להיות. בדביקות כן, לאהוב את להתגעגע, להתפלל, לדבוק, ולעשות מקום לשכינה בתוכנו, זה צריכים לשאוף עד כמה שאפשר יותר. אבל לא בכניסה למקום הר הבית של היום. מה שצריך לעשות, לשאוף, אנחנו צריכים לשאוף, כל עוד שאין בידינו לבנות את בית המקדש, זה לא בעיה טכנית. זה לא בעיה שהגויים לא נותנים לנו לבנות את בית המקדש. גם אם תהיה ממשלה שמורכבת כולה מהציבור הדתי והחרדי, לא יבנו את בית המקדש עדיין. העיכוב הוא רוחני. העיכוב הוא פנימי. רק כשנגיע למצב כזה של אחדות מלאה ושל בריאות רוחנית שלמה, אז כנראה גם ייבנה בית המקדש. אבל יש לנו עוד קצת דרך. אולי הקדוש ברוך הוא יזרז אותנו. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יראה עלינו רוח ממרום. אבל מה שמוטל עלינו זה לעשות, לאחד אותנו, לאחד את בני התורה, לאחד את עולם התורה, להתעלות מבחינה רוחנית, להשרות את השכינה בתוכנו, ומתוך כך אנחנו באמת נתקרב לעבודת בית המקדש. את הר הבית צריכים לסגור בפני כולם, יהודים וגויים. זה מקום קדוש שבינתיים אנחנו עוד לא יכולים לבנות אותו, ויש כל כך הרבה סיבות לסגור אותו, וזה מה שצריך לעשות. ואחר כך ליישב את היהודים סביב כל הר הבית, ושיש שם יישוב יהודי בלבד, ואת כל הנוכרים צריכים לשלח לארצותם. ואז כמובן, לאט לאט נתקרב אל המהלך הזה. ואנחנו נראה את מקום הר הבית מבחוץ, נעשה כל מיני מגדלים סביב, ונוכל להסתכל לבפנים ולהתגעגע. וכמובן, שמסתכלים על מקום קדוש, זה משפיע קדושה. בתורה אנחנו מוצאים כמה פעמים, שהקדוש ברוך הוא אומר בחטא המרגלים, שישראל לא יראו את הארץ. הוא לא אומר, לא ייכנסו, לא יראו. משה זוכה כן לראות בכל זאת, לפחות לראות את הארץ. עניין הראייה, לראות, זה כבר מדרגה גדולה. אנחנו עומדים על יד הר הבית, על יד הכותל המערבי, מסתכלים על כותל המערבי, זה משפיע קדושה, אין כל ספק. אנחנו רואים, עומדים על הר הצופים ורואים את הר הבית, את קרקעית הר הבית, זה משפיע עלינו קדושה. כי ראיית דבר קדוש מקדשת. אז אולי צריכים לעשות בינתיים מגדלים שיוכלו לצפות בפנים, בתים מסביב שיוכלו להסתכל, אבל לא כל כך גבוהים, כי בית המקדש צריך להיות הכי גבוה בסוף. כן. או אולי נסתפק באמירה, מירושלים ערים סביב לה, שיש ערים מסביב, היא דווקא ככה בתוך, בפנים. על כל פנים, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לא נפסיק לבקש את בניין בית המקדש בפועל, אבל נבקש את זה בזכות. נעשה מקדש בתוכנו, ואז נוכל לבקש, אנא ריבונו שלם, אשרי שכינתו, שכינתך על כל כלל ישראל. בעזרת השם שנזכה לקיים ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם בכל.